מיהו הגורם לתפילה? עמוד 270 כתבי רבש א'.
כתבי רבש כרך א', עמוד 270, מאמר מיהו הגורם לתפילה.
בסדר? יש לכולם? מאמר כזה מסדר דברים. בבקשה.
חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. זה מראה לנו שהאדם צריך להאמין, כי זה שהאדם בא לידי מצב שירגיש את חסרונו בעבודת השם, היינו, הרגשתו שאין לו אמונה כמו שצריך להיות, זאת אומרת שתהיה לו היכולת להאמין שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, והרגשה זו שרואה שאין בידו להודות להשם, ולומר בפה מלא שיהיו פי וליבו שווים, ברוך שאמר והיה העולם, היינו שהוא נהנה מהעולם עד שהוא נותן תודה להשם מזה שברא את העולם, ויש לו ממה להנות. ואם חס ושלום לא מרגיש את הטוב והעונג שיש לקבל, אז קשה לו לתת תודה על זה. וזה כואב לו. מדוע אינו יכול להלל להקדוש ברוך הוא על העולם שברא, ולומר ברוך שאמר והיה העולם בפה מלא. והחיסרון הזה כואב לו. היינו שהוא אומר שבטח הרגשה זו באה לו מזה שהוא מרוחק מהשם. היינו שהוא משוקע באהבה עצמית. וזה גורם לו פירוד מהשם. היינו שאין לו רגש של גדלות הבורא. כי הבורא נסתר ממנו. ומשום זה הוא לא יכול לראות את האמת. מה שכתוב, כי הוא חייך ואורך ימיך. וכמו כן הוא לא יכול להרגיש את חשיבות התורה. כמו שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלו ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. וכשהאדם נותן חשבון לעצמו, איפה היא ההתפעלות הזו? מצד מה שהגויים אומרים עלינו, רק עם חכם ונבון, אנחנו, מכוח התורה, מכוח מה שאנו מקיימים, מה שכתוב, ושמרתם ועשיתם, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, ומדוע אין אני מרגיש את חשיבות התורה והמצוות. ובמצב ההתבוננות הזה, שהוא מרגיש איך שהוא רחוק מכל חשיבות של עבודת השם, הוא מתחיל להתעורר ולחשוב שבטח צריכים לעשות משהו, שלא יישאר כך במצב השפלות הזו כל ימי חייו. ובטח אז האדם מתחיל להתפלל להשם, שיקרב אותו אליו, וייתן לו עזרה מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר, מסיין אותו. היינו שיסיר ממנו את ההסתרה של גדלות וחשיבות בקדושה. שיוכל להתגבר על כל מחשבות ורצונות השפלות הבאים מכוח אהבה עצמית. ושכל דאגותיו יהיו אך ורק איך יכולים לעשות משהו עבור הקדושה. הנקרא בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. שבטח שזה יכול להיות רק בשיעור שהוא מאמין בגדלות וחשיבות של הקדוש ברוך הוא. אם כן, הוא מבקש מהשם שיאיר עיניו, ויראה וירגיש את גדלות וחשיבות השם. כמו שכתוב, למה השם תזנח נפשי? תסתיר פניך ממני. ואז הוא התפילה, הוא מעומק הלב. היינו שהאדם רוצה אז שהקדוש ברוך הוא ירפא את ליבו. כמו שכתוב, הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם. ואז בטח האדם חושב שההתעוררות לתפילה, שהשם יקרב אותו אליו, זה בא מכוח אדם עצמו. הוא מחכה לישועת השם, שהוא יעזור לו בזה שיקבל תפילתו ויענה לו על תפילתו. זאת אומרת שיקרב אותו אליו יתברך, כמו שהוא מתפלל עכשיו, מסיבת שהוא מרגיש עכשיו את חסרונו, מה שלא היה מרגיש מקודם. אי לזאת, כשהאדם לא מקבל מהבורא מה שהוא חושב שהבורא צריך לתת לו, אז הוא האדם מתרעם. מדוע אין הבורא עונה לו על תפילתו שהוא מתפלל? בשלמה אנשים אחרים שלא מקרב אותם לפי דעתו, ומטעם שאין להם חיסרון לרוחניות. אבל הוא לא דומה לשאר אנשים שאין להם שום זיקה להשם. אז ממילא אין הקדוש ברוך הוא צריך לקרב אותם. אבל אדם זה שיתפלל להשם שיעזור לו, שיקרב אותו אליו, הלא הקדוש ברוך הוא בעצמו רואה שאין הוא דומה לשאר אנשים, אלא הוא מורם מעם, שיש לו הבנה בחיי העולם ותכליתו, שהוא עושה חשבון לעצמו, לאיזה מטרה הוא נברא, ולמה הוא צריך להגיע. מה שאין כן שאר אנשים, כשהוא מסתכל עליהם, הוא רואה את שפלותם, שכל מחשבותיהם ומעשיהם הם רק לצורך תועלת עצמם, והוא מרגיש שהוא מבין אחרת, מסיבת שכלו ומידותיו, שהם יותר במעלה וחשיבות משאר אנשים. ועוד יותר מזה, לפעמים אדם רואה שהוא עומד במעלה יותר גדולה ויותר חשובה, אפילו מאנשים שהוא נמצא איתם בחברותה. והוא רואה שהם לפעמים חושבים על רוחניות, מה שאין כן הוא, כל מחשבתו ורצונו הוא רק על רוחניות, והוא רוצה תמיד לצאת מהאהבה עצמית. וכל בקשותיו להשם הוא רק שיוציא אותו משפלות זו. והוא לא רואה על שאר החברים שלו שגם הם יהיו כל כך רציניים שיחשבו רק על רוחניות. לכן יש לו תרעומות על הבורא. מדוע הוא לא עונה לו על תפילתו, על מה שהוא מתפלל? הוא משאיר אותו במצבו שהוא נמצא כמו שאר החברים ולא מתחשב עמו. היינו עם תפילתו שהוא מתפלל באמת מעומק הלב. אם כן הוא רואה חס ושלום בעניית התפילה מלמעלה חיסרון, ושואל לעצמו, הלו כתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה, שכל פה פירושו שכל הפה יבקש את התפילה. היינו שכל הגוף שלו דורש שהשם יעזור לו. מה שאין כן שאר אנשים שלא מקבלים תשובה על תפילתם, ומשום שהוא לא כל פה. הנה אבי המורי זצ"ל אמר על זה, הנה כתוב, והיה טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. והוא זצ"ל פירש שזה שהאדם מרגיש חסרונו ומתפלל להשם שהשם יעזור לו, אין הסיבה שהאדם מרגיש חסרונו זה נותן לו מקום להתפלל, אלא הסיבה היא היות שהוא מצא חן בעיני השם, והשם רוצה לקרבו.
ומתי אדם בעצמו? הלו? ומתי אדם בעצמו כן יכול לפנות לבורא, אם הבורא מעורר את האדם? נו? נו, מי עונה?
שהחברים מבקשים
עליו. שחברים מבקשים ממנו. שהוא נכלל מהחברים בכוח שלו, כי לבורא הוא לא יכול לפנות אלף פעם. כן? ומה שנראה לו שהוא מתפלל לבורא, זה הבורא מזמין ממנו, ולא שהוא בעצמו. אלא רק שנכלל עם החברים, ולוקח חסרונות של החברים, ומעלה את הכישרונות האלה לבורא אז דרכם, אז זו התפילה שלו. יפה. תקרא שוב אותה.
הנה אבי ומורי זצל אמר על זה, הנה כתוב, והיה תרם יקראו ואני אענה. עוד הם מדברים ואני אשמע. והוא זצל פרש, שזה שהאדם מרגיש חסרונו, הוא מתפלל להשם, שהשם יעזור לו, אין הסיבה שהאדם מרגיש חסרונו, זה נותן לו מקום להתפלל. אלא הסיבה היא, היות שהוא מצא חן בעיני השם, והשם רוצה לקרבו. אז השם שולח לו את הרגשת חסרונו, וקורא אותו שיתחבר אליו. זאת אומרת שהשם מקרבו בזה שהשם נותן לו רצון שהוא יפנה להשם ושידבר להשם. נמצא שכבר יש לו עניית התפילה מטרם שהוא יתפלל. היינו שהשם קרבו אליו בזה שהוא נתן לו מקום שידבר להשם. וזה נקרא טרם יקראו ואני אענה. זאת אומרת שהשם קרב את האדם אליו מטרם שעלתה מחשבה במוחו של אדם שצריכים להתפלל להשם. אבל מדוע בחר השם בו לתת לו קריאה לבוא אליו להתפלל? על זה אין לנו תשובה. אלא שצריכים להאמין למעלה מהדעת שכך הוא. וזה נקרא אצלנו בשם הנהגה השגחה פרטית. דהיינו שאסור לו לאדם לומר שאני מחכה עד שהשם ייתן לי התעוררות מלמעלה, אז תהיה לי אפשרות לעבוד בעבודת הקודש. כי הוא זצל אמר שעל עתיד אדם מחויב להאמין בשכר ועונש. היינו שהוא צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, הם מתי? אם כן, אסור לחכות על רגע אחד אחרי כן. אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, הם מתי? ואסור לחכות על זמן יותר מוכשר, שאז אני אקום לעבוד עבודת הקודש. אלא, כמו שאמרו חז"ל, ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תפנה. אלא לאחר המעשה, אמר זצ"ל, שהאדם צריך להאמין בהשגחה פרטית. שלא שהאדם קורא להשם, אלא הקדוש ברוך הוא קורא לאדם. ואומר לו, שאני רוצה שתדבר אליך. נמצא שלא הסיבה להתקרבות באה מצד האדם, אלא מצד הבורא. ומשום זה אין לאדם לחשוב שאין הקדוש ברוך הוא שומע תפילה חס ושלום, אלא כבר קרב אותו, עוד מטרם שהאדם פנה להשם שיקרב אותו אליו. וזה נקרא, טרם יקראו ואני אענה. נמצא לפי הנעל. אם האדם נתעורר להרגיש את מצבו, השפלות שלו, זה לא בא מצד האדם. אלא הקדוש ברוך הוא שלח לו אז הרגשה כזאת, בכדי שיבקש שיקרבו. אלא זאת, תכף כשבאה לאדם מחשבה שהוא מרוחק מהשם, ורוצה להתפלל להשם שיקרב אותו, אין לו להתפלל עד שייתן מקודם תודה להשם, בזה שהשם קורא אותו שיתקרב אליו. והשם רוצה שהאדם יתפלל להשם. וכשהאדם נותן לעצמו חשבון נפש, מה פתאום נזכר עכשיו שישנו רוחניות בעולם, והוא צריך להשתדל להשיג משהו ברוחניות. ואם תכף אומר שהמחשבה זו, הקדוש ברוך הוא שלח, אז אחר כך הוא יכול להתפלל. וזה שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום. זאת אומרת, תכף שנפל במחשבתו את מצבו בעניין רוחניות, הוא צריך תכף על המקום לתת שבח והודיה להשם על זה שהוא נתן לו את המחשבה ורצון על רוחניות. ואחר כך, היינו לאחר שהוא יודע שהשם קורא אותו, ותכף מתחיל להודות ולשבח את המלך בזה שקרב אותו, אז הוא יכול להתפלל על מצבו. היות שהוא רואה שחסרה לו תורה, ואינו יודע שום הבחנות בין אמת לשקר, הוא מתפלל להשם שיראה לו את דרך האמת. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם, ויעתר לו השם. רבי לוי אמר, משל לבין מלכים, שהיה חותר על אביו ליטול ליטרה של זהב, והיה זה חותר מבפנים, וזה חותר מבחוץ, שכן בערבייה קוראין לחתירה עתירתה. הוא מפרש שם המתנות כהונה של ליטול ליטרה פירוש, וגם אביו חפץ ליתנו, והיה חותר כנגדו כדי שימהר לקחתו. ולפי מה שהתבררנו, שהסיבה שהאדם רוצה להתקרב באה מצד הבורא, ואין הבורא מחכה עד שהאדם יתעורר, אלא הוא מעורר את האדם, ואחר כך האדם מתפלל שהבורא יקרב אותו. את זה יכולים להבין בדבר שנותן משל, נותן משל על הפסוק ויעתר, שהוא שיצחק התפלל להשם, ונתן על זה משל, דהיינו שאביו, היינו הבורא, חותר מבפנים. היינו שאביו נתן לו מחשבה ורצון להתפלל אליו. ואחר כך הבן מלכים חותר מבחוץ. זאת אומרת שעם ישראל הם בני מלכים, והם עומדים מבחוץ של היכל המלך, ורוצה להתקרב להשם, היינו להיכנס להיכל המלך. זאת אומרת שהאביב שבשמיים הוא התחיל תחילה.
אבל כל ההבדל בינינו לכל מיני האנשים האחרים שמתפללים, כולם צועקים. אבל צועקים כולם ממה שהבורא מזמין את הצעקה בהם. הוא עוד היה לא חשוב מה. כן? אלה אנחנו רק מקבלים את זה כגירוי הראשון מלמעלה, ש... הבורא מזמין אותנו, ואז אנחנו נכללים בעשירייה ונותנים תפילת הרבים. בצורה כזאת, תפילתנו מגיעה למקום הנכון. שאלות? הכל ברור, כן?
השבח, ממה הוא נבנה? שבח להשם.
ממה נבנה?
כן.
קודם כל מזה שהוא מעורר אותי, שלא משאיר אותנו להיות כבהמה, אלא רוצה שאנחנו נהיה אדם. ההבדל בין אדם לבהמה זה התעוררות לבורא. כן, איפה קראנו את זה? זה הבדל בין בהמה לאדם. לא, היה מאמר אפילו. בעל הסולם קראנו. שזה וזאת ליהודה. טוב, כן,
אני צריך שיהיה לי חשיבות לזה, כדי שאוכל באמת לשבח. אני יודע, אוקיי,
חשיבות תלויה בסביבה. סביבה יכולה להרוס את הכל ולבנות את הכל. התעוררות אתה מקבל, כל היתר הסביבה. נו.
אז סביבה צריכה להשפיע, או שאני צריך כך לעבוד על הסביבה כדי שיראה שזה באמת גדול?
לא, הסביבה, אתה יכול לזלזל בסביבה. זה הכל תלוי ביחס הנכון בינך לסביבה. אם אתה בצורה מלאכותית מתחיל להחשיב אותם, מפני שהבורא מסדר אותם כדי שדרכם אתה תגיע לבורא, אז הם כאמצעים, אמצעים יקבל חשיבות כמו המטרה. כי בלי אמצעי אתה לא משיג מטרה. אז מה זה יעזור שיש לי רשימו, ניצוץ, כן? והבורא. אבל באמצע, אני צריך אמצעי. מה זה יעזור לי? אם אני לא מחשיב אותם כמו הבורא, שהם בעיניי כמו הבורא, אפילו יותר מזה, כמו שהוא אומר, כחשיבות האמצעי חייבת להיות, למה? כי אני חייב עכשיו להגיע מאהבת הבריות ואחר כך לאהבת השם. אז הם צריכים עכשיו להיות לפני יותר חשובים מהבורא. שהבורא האמצעי כדי שאני אתקלל מהם. אני מסתכל עליהם עכשיו כמטרה ועליו כאמצעי. אם אני נכלל איתם, אז בזה שאני נכלל איתם, אז אני מגלה בתוכם את הבורא האמיתי. ומה שאני קודם פניתי, הייתי פונה רק למקור הכוח. כן?
איך אני לא שולל, העשירייה באמת פועלת ומשקיעה בי ונותנת לי כוח ובצורה ישירה.
זה הכל תלוי בך. אתה יכול להיות...
איך אני לא שולל את הפנייה הזאת? איך אני מחשיב אותה? מיד.
מיד? זה כל העבודה. זה לא מיד. כן, דייל.
אייל מאשדוד שואל, איך אני יודע שאני נכלל מהחברים?
אדם צריך להרגיש שהוא הולך לאיבוד, שהוא אבוד, שאין לו שום רצון ואין לו שום אפשרות להידבק בחברים. ובלעדיהם הוא לא מגיע למטרה. הוא צריך לעבור כאלה שבירות, כאלו הרגשות, ולראות עד כמה שאין לו לזה שום נטייה ורצון, ושוכח בכל רגע מזה. בקיצור, כי זה תיקון. זה תיקון, זה, 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 זה הכלי. מה לעשות? ועד שזה לא יהיה ברור לו כשהוא נכלל איתם, הוא משחזר, הוא בונה את הנשמה, כלי האדם הראשון. זה חייב להיות דרך שבירות גדולות מאוד, שהוא מרגיש שחברה לא מקבלת אותו. אלה ככה בחיצוניות מקבלת, אבל באמת לא. והוא גם כן לא יכול להתקלל בהם. ואין כאן שום דבר. והבורא רק מראה לו את המצב. שזה המצב שלך. זהו. ואז הוא לא יודע מה לעשות. לפנות לבורא, לפנות לחברה, לדרוש מעצמו... אבל מה שחסרה, חסרה התקללות. זהו. וכאן אין ויתור, כי זה הכלי. מה נעשה? מי? גיל? למה גיל? טוב. אתה רואה, יש לך פרוטקציה. נו, תביאו מיקרופון.
רב, מאז בית שער הכוונות שקראנו, כאילו, יצר את הנקודה הזאת, ומאז הוא רק הסתיר את עצמו, וכל העבודה שלנו היא בחזרה לעלות לאותו גילוי. וגם פה, במאמר הזה, כאילו, כל מה שנשאר לנו זה רק כל הזמן להזכיר על מציאותו. כי מזה כבר הכל משתלשל, מזה כל הנהירה אליו, מזה כל החישובים. אם יש לנו את הרגשתו, כלפי הסתרה, כלפי איך שלא נרגיש את זה, אז מזה, זה כל העבודה שלנו יוצא. כל הזמן להזכיר על מציאותו. אפשר להגיד ככה?
הבורא זה מה שמתגלה בעשר ספירות. אני חייב לגלות את העשר הספירות האלה. זה רק בהתקללות שלי בכלי. איך יכול להיות אחרת? אנחנו חושבים עליו שזה איזושהי מציאות שקיימת מראש. אין דבר כזה. הבעיה היא שאנחנו מנתקים את המושג הבורא מהוויה. אבל זה אין. זה ממש, אתה בונה בזה פסל. אתה חושב להשיג מה, את הבורא ללא כלי. אני, אין לי מילים, אני לא יודע, תגידו, אסור לנו לחשוב על צורה כזאת שזה קיים. כן.
אז לאן הוא מעורר אותנו? שהוא מעורר אותנו להתפלל אליו, לאן הוא מעורר?
שאתה תרכיב את הכלי די אדם הראשון ותגלה אותו. לזה הוא מעורר.
אז את מי אני מרכיב? מה זה להרכיב אותו?
להרכיב את הכלי. אתה אף פעם לא מגלה יותר מהכלי. התפעלות הכלי נקרא בורא. מה זה אור? אנחנו לא מרגישים את האור. אין? כמו חשמל שאתה מרגיש. איך אתה מרגיש אותו? לתי כל מיני תופעות. אותו דבר בכלי, יש לך כל מיני תופעות, אתה קורא לתופעות האלה בורא.
ומי ברא את ההרגשה הראשונית הזאת שאני מרגיש את הצורך לזה?
עצמותו? הוא מעביר לך את זה דרך הכלי, הוא שובר לך את הכלי, הוא מכין לך את הכל, נכון. אבל איך אתה ממטה למעלה משיג אותו?
איך?
דרך הכלי, אתה צריך להרכיב אותו. אתה יכול לבקש מימור המחזיר למותיו, בסדר. אבל אתה, בעיה שאתה לא, 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 לא מרגיש שהבורא זה רק שנמצא בתוך העשר ספירות. ועשר ספירות זה הזאת הקבוצה. זה כל ההבדל בינינו לכל השיטות ותורות ודתות. זה כל ההבדל. לכן המקובלים הם כל כך דואגים לבניית הקבוצה. מה שאין לאף מקום. מה זה נקרא חורבן בית המקדש? חורבן הקבוצה. מה זה בית? קבוצה, כלי. אין חוץ מזה שום דבר. אתם מבולבלים עם היסטוריה, אולי עם גיאוגרפיה, עם כל מיני דברים אחרים. אין שום דבר חוץ מעשר הספירות, ומי שמתגלה בו זה הבורא. זהו. ויש לנו רק גישה אחת לעשר הספירות, להתקלל בינינו, שאנחנו נתחיל להרגיש מקשר בינינו את התופעה הזאת פנימית, שזה הבורא.
ומה בונה את הכלי הזה? מה התנאי לבניית הכלי הזה?
התקללות שלנו. זהו. במידה שאנחנו משתדלים להתקלל, משפיע מאור המחזיר למותה ועושה את זה. כי אנחנו לא מסוגלים. אני אף פעם לא יכול לדעת איך להתקלל נכון, איך להתקשר, מה לעשות, כי זה למעלה ממני. זה כמו ילד לא יודע איך הוא צריך לגדול כדי להיות בן שנה, שנתיים, שלוש. הוא לא יודע. אלה, יש משהו שאנחנו עוזרים לו, כן? אם לא היינו עוזרים לו, אז הוא היה גודל כחיה ביער, כן? אלה, יש כאן עזרה מצד הסביבה, מקובלים, כותבים ספר, יש מורה וכן הלאה, אבל כל היתר זה כבר להשתמש במשחק.
אני רואה את החברים שלי פה, אני רואה את החברים שלי בסנטיאגו, בכל מקום. מה זה להתקלל איתם שיבנה את הכלי?
להתקלל. אנחנו נכללים? אני לא יודע איך להגיד לך נכללים. אני מכיר אותם. דרום אמריקה, צפון אמריקה, פחות או יותר אני מרגיש. רוסיה, עכשיו קזחסטן, עברנו והתקללנו מהם מאוד, מאוד יפה, טוב. עכשיו יש לנו קצת בעיה להתקלל מאיטליה. כן? נקווה שהם יתגברו על זה ושיהיה לנו כלי איתם יחד. בינתיים זה קצת בעייתי. ואירופה.
אז מה זה נגיד אפילו עם איטליה, דווקא שאני רוצה להתקלל איתם. נגיד אם דרום אמריקה מרגיש קרוב, אם קזחסטן מרגיש איזושהי קרבה, אבל מה זה לרצות להתקלל איתם?
יש לנו איתם מטרה משותפת. מה שהיה טוב בקזחסטן אני אגיד לך. חייבים להתקשר, כולם היו מוכנים. מה שתגיד, אנחנו נעשה. חדשים, שם היו, אתה יודע, מ-200 איש או כמה, היו 70 חדשים. ויותר מחצי היו נשים. כן? אבל גברים, נשים, כולם חדשים, ותיקים, כולם רצו לבצע את החיבור. כולם רצו לבצע את החיבור. אני אומר לך, מהבוקר עד הלילה, איש לא יצא מהכנס. לשירותים היו רצים בהפסקה ושוב חוזרים. זאת אומרת, היה דחף כללי לנצל את הזמן כמה שאפשר. כי עוד מעט זה יעבור. הייתה הרגשה כזאת. מה שאנחנו לא מרגישים באירופה. זה מה שאני לא מרגיש באיטליה בינתיים. אני אומר ככה שאנחנו נחשוב על זה ושאנחנו נעזור.
מה זה לרצות חיבור שהוא לא יהיה כפסל? כי אתה, קודם שדיברנו על חיבור, או ששאלתי בהתחלה, אתה אמרתי...
כי אנחנו לא מרגישים שחיבור זה אותו הכלי שבורא בו מתגלה. זהו ברא את הכלי הזה ורוצה שאנחנו נגיע אליו ונגלה אותו בצורה כזאת, כי אחרת הוא לא מתגלה, לא מסוגל להתגלות. הבורא לנברא לא יכול להתגלות אלא כפועל בתוך המערכת שיש עשר הספירות. הוויה.
כלומר, החיבור בינינו זה איזשהו כלי שהוא יצר אותו ואנחנו צריכים לגלות אותו בשביל שנוכל להרגיש את מציאותו?
כן, וזה נקרא בית המקדש, וזה נקרא נשמה, וזה כלי, וזאת הוויה, ועשר ספירות, ואיך שאתה רוצה לקרוא. כל השמות, הכל שם נמצא, לא, אין כלום חוץ מזה.
שאלה היא כל הזמן איך לא להתבלבל, איך למקד את עצמנו לאותו חיבור בצורה...
אני וקבוצה זה השלט של הכלי הזה, והבורא שמתגלה בתוכה. ככה כל אחד צריך להרגיש. מתי הוא מתגלה? מתי שכולנו יחד מתחילים להתחבר, להתקלל. מידת ההתקללות זה נקרא גובה של הכלי.
לא ברורה המילה הזאת, התקללות.
התקללות שכל אחד נותן מעצמו מקסימום כדי להיות מחובר עם האחרים. להתקלל בחברים ושאחרים יתקללו בו.
גם נותן מקסימום לבורא. יש פה חבר, בכל בוקר מאיר את כולם, תורנויות, הכל, בא לפה, ישן פה הכל, עדיין לא הרגיש את ההתקללות הזאת. מה התנאי לזה שאני ארגיש התקללות? מה הדלת הזאת, המפתח הזאת, שאני יכול להתחיל לגרד הרגשה של התקללות עם החברים?
חיסרון. חיסרון. מאיפה בא? מזה שאתם צריכים לגרד אותו. לחמם אותו, את החבר ההוא. זה עבודה, עבודה שלכם. אתם חושבים שכל אחד הוא אחראי על עצמו, לא? כל אחד הוא תלוי באחרים. וזה שאני עוזר לחבר, זה עוד יותר מקדם אותי ממה שאני עוזר לעצמי. תן לי ולעד, הוא שם כבר עוד מעט יצטרך רופא.
אני קודם כל רוצה מאוד להודות על הבורא לכנס הזה באלמטי. כי אני עכשיו אפילו מרגיש שהכלי המיוחד, המיוצר שם ממש חזק.
כן, הוא עד היום מורגש שהוא ממש כמו שנוצר, הוא ככה, כביכול ממשיך, אמנם שכולם התפזרו.
ממש קיים.
אבל הכלי הזה כן.
הכלי כל כך חזק, אני פעם ראשונה בחיים כן. מרגשתי את זה, ואני ראיתי שהכל מתברר וקיים רק בתפילה עבור חברים. כי אז ראינו את החבר מיפן, שהוא פשוט ביקש ובאותו רגע זה
כן.
קרה.
אתם ראיתם, כן, כשהוא בכה. ומה קרה ביפן מאז?
ואותו חבר כאילו שהוא בכה אליו, הוא חזר באותו רגע.
כן. הוא דווקא היה אצלם היחידי שמתרגם. אתה מבין, הם בלעדיו גם בגשמיות היו מפסידים מאוד.
אבל אם ראינו איך זה בורא סידר להם שהם תוך 3 חודשים למדו אנגלית. והתחילו להבין. שהוא כבר הגיע ודיבר באנגלית.
עכשיו אתם רואים, חמישה חברים. כן.
והחבר השני שבחה שהילד שלו היה צריך לעבור בגיל חודשיים ניתוח שישי, אז ביטלו את הניתוח כי אמרו שהכל עניין הסתדר, כאילו באותו רגע. אז אני... אני לא יודע איך להעביר את ההרגשה של האיכות, החיבור הזה, התפילה עבור חברים, עד כמה שזה חזק, ועד כמה שזה באמת קיים, ועד כמה שאנחנו יכולים להתחבר לזה. ואני רוצה לשאול, איך באמת, למה זה כאילו קרה? למה זה אז קרה, ואנחנו כאילו עכשיו יכולים רק להתחבר להרגשה הזאת ולהמשיך?
אני חושב שזה קרה קודם כל בגלל שהאנשים האלה הרגישו שהם נמצאים בקצה. בקצה העולם, שאף פעם לא, אף אחד לא שם לב עליהם, שבכלל לאלמעתי, מה זה אלמעתי, מה זה הסתנה, שם כל מיני כמה מקומות כאלו שמי שם לב משמע עליהם, כן? אלה, בגלל שיש חבר חזק שלנו, כן? שארגן את זה, לא אחד, שם כמה, כן? אבל סך הכל, כן? ו... שם ארגנת ועוד
אחרים.
כן, זה שתיים שלושה סך הכל. הם ארגינו כל זה, ולכן זה יצא רצון. אני חושב ש אף אחד לא חייב, אף אחד לא לחס, אף אחד לא דאג אפילו. הם בעצמם הכל עשו את זה בכוח, ולכן מפני ש אספו את הדברים האלה ככה מכל הלב, לכן זה הצליח.
זה היה כל כך בנחת, באהבה, אנחנו היינו שם פשוט שבוע שם, בנחת, באהבה, בעזרה אחד כן. לשני, בלי צעקות, אנשים פשוט התקללו שם, נשים. ולא יודע, אנחנו צריכים, יכולים להתקלל בכלי הזה, להמשיך אותו לכל העולם.
אם כל העולם היה ככה, כך מסוגל להתקלל, היינו כבר בלמעלה ממחסום. נו, מה לעשות?
אולי באיטליה עוד נעשה אותו דבר. פשוט להכריס על זה, שאנחנו עושים את זה.
אני מבקש כל הכלי העולמי לדאוג לאיטליה, שבהחלט נוכל לבצע שם פעולה נכונה. אני בינתיים לצערי לא מגלה את הנכונות להתבטל. זאת בעיה. נכונות להתבטל. כל אחד כלפי כולם. שזה הכל יהיה כקבוצה אחת. האמת שאם כל האיטלקים שהם במספרם הרבה יותר גדול ממה ששם בקזחסטן, אם הם החליטו פה אחד שהם הולכים להתבטל למען הכנס, נגיד עושים שביתת הנשק, כן? והולכים רק לקיים את הכנס ושיבואו אלינו כולם. אני חושב שצריכים לבוא כמה שיותר אנשים. לא שאני מזמין אתכם לשם, אלא אני פונה קודם כל לאירופאים, כי צריכים גוף גדול סביבם גם כן שיחבק, שיחזק אותם, ושיהיה לנו כנס יפה וטוב. צריך ממש לגמור עם כל עם כל ההתקוטטויות האלה הילדתיות. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום. אלכס, כן.
So what can we do? You said now the Europeans, but what can we do? What can
מה אתם צריכים לעשות? אתם צריכים לעזור לאיטליה. תחזיק מיקרופון. אתם צריכים לעזור לאיטליה, קודם כל לעשות כנס טוב באיטליה, אחר כך לעזור לגרמניה, לעשות כנס טוב בגרמניה, ואולי יהיה לנו שם עוד, אחר כך בליטא יהיה בעוד כמה חודשים. זהו, לעשות כמה כנסים כאלה, שכל אחד שיבוא מתי שטוב לו, נוח לו, אבל שיבוא באחד מהכנסים האלה בטוח, ושנוכל בזה להתחיל לחבר ממש אירופה, שהיא כל כך זקוקה דווקא לזה. נתחיל לחבר אותה לכלי אחד. כן.
סרגי ממוסקבה שואל, האם כדאי לקבוצות של הכלי העולמי ליצור קשר עם החברים מאיטליה ולתמוך בהם?
תנסו, תנסו, ודאי שכן. לא. בכל מקום, אני לא חושב שאני בזה עושה איזה עוול שאני מדבר ככה עליהם, אלא דווקא ההפך, שיש מישהו שהוא מגלה איזה חולשה, אז דווקא שבאים האחרים ועוזרים לו, זה לא עוזרים לו, הם בזה עוזרים לעצמם, אין לנו מה להתבייש. אני דווקא כל הזמן מראה לכם כמה שאני נמצא בכל מיני מצבים, בכל מיני חיכוכים, בכל מיני שאלות, בכמה שאני מרגיש את עצמי פחות וכן הלאה. אדרבה, זה הדרך שלנו. לכן נעבוד יחד. מה יש לנו עוד? קבוצה רוצה להגיד משהו?
אנחנו ניסינו לגבש משימה יומית, אבל אנחנו לא יודעים למקד על מה לחשוב עד השיעור צהריים.
עד השיעור הצהריים ובכלל, אנחנו צריכים לחשוב שאין בורא אלה כוח עזר לעזור לנו להתקלל בקבוצה. המטרה שלנו להגיע לקבוצה, לאהבת חברים, מאהבת הבריות, לאהבת השם, אחר כך נגיע. אז אנחנו לא חושבים על בורא אחרת, אלא רק על הכוח שעוזר לנו להתקללות בהוויה. זהו. דרך הוויה מגלים את הכוח העליון שלה, שזה המילוי, הבורא. הוויה זה סך כל כלי, זה אנחנו. שמתחברים בצורה הנכונה. זה נקרא ויהי השם השם עליך. זהו, אנחנו הוויה, לא הבורא. מובן את זה? מה לא? הוא יורג אותי ממש. אל תשב קדימה שאני... למה לא?
אין בורא אלא כוח עזר שעוזר לנו להתקלל בקבוצה?
כן, עכשיו אנחנו כך צריכים לחשוב. כי אחרת אתה מתפלל לאיזה דמות, לפסל.
אז מה זה האל הכוח עזר שעוזר לנו להתקלל בקבוצה?
העליון, שנמצא בתוך הסירייה, בתוך אותה הוויה שאתה הולך להרכיב. אסור לך להפריד זה מזה. אני הולך להרכיב הסירייה, הוויה, ובמידה שאני משתוקק להרכיב אותה נכון, אני מגלה שם כוח עזר. ואני לא מתפלל על הכוח הפנימי, אני מתפלל על הוויה שהיא תוכל להצטייר נכון. וכוח עזר שיעזור לי. אני מצד הזה בחיסרון כלפי ההוויה, והוא מצד השני כלפי ההוויה עוזר לי את זה שזה יסתדר, אבל העיקר גם בשבילו וגם בשבילי זאת הוויה. העשר הספירות, עשרה הרצונות שלנו.
אז כשאני עכשיו
אתה מבין כמה זה אפשר למחיש ממש. מה כאן אתם רק לא לפנטס? אתה מבין מה זה עשרה חברים?
כן.
תתאר לעצמך עשר הרצונות. בסדר?
כן.
כן. עכשיו אתה רוצה את העשר הרצונות האלה לחבר נכון ביניהם, בכל מיני סוגי קשרים, שיהיה רשת. כן? זהו. אתה לא מסוגל, אתה לא יודע, אבל אתה רוצה שזה יקרה, ואתה מבקש כוח הפנימי שנמצא, הוויה הזאת כבר נמצאת, רק לא כלפיך. אתה מבקש שיתגלה כוח הפנימי שבהוויה ויבנה אותה, שהשם יבנה בית, מה שנקרא. כן?
כן.
נו.
אז
מצד הבורא הוא ידאג לזה, בהתאם שעד כמה שאתה רוצה שזה יבנה, ואתה תפנה אליו. זהו. אתם, איפה אתם מגלים זה את זה? בתוך ההוויה, בתוך הקבוצה?
אז למי אני מתפלל?
לבורא? לכוח העליון? אבל על מה? שהכלי הזה יתווה, יתקיים, ייבנה.
אז אני מבקש, אני מבקש מאותה הוויה שהיא קיימת רק לא כלפיי.
נגיד ככה, כן?
שתביא לי את הכוח עזר שיבנה את, את הכלי.
כן. ייבנה המקדש. אתם יודעים את זה, את השיר הזה? לא? לא יודעים. יציון ימנה. לא. ושם נרכיב שיר חדש, ושם נרכיב שיר חדש. לא. טוב, גם זה אתם לא יודעים, נו. קדימה, איפה סדרן? אה, אז משימה ברורה, כן?
מבקש אני את היין, את נשמתי, ולכם אני לא קיים. את היין, מבקש אני את חיי, את נשמתי, ולכם אני לא קיים. אגיד נא לי איפה הם רואים, אגיד נא לי איפה הם רואים, את החי אני מבקש. אגיד נא לי איפה הם רואים, אגיד נא לי איפה הם רואים, את החי אני מבקש. את החי מבקש אני את חיי, את נשמתי, בלעדיהם אני לא קיים. את החי מבקש אני את חיי, את נשמתי, בלעדיהם אני לא קיים.
אם היינו מקנים באותו היפני שבכה שחבר עזב, היינו מרוויחים הרבה. טוב, אחר הצהריים אנחנו נלמד הקדמה פי חכם, כן? נו, שלוש שעות, נראה, מה יש לך להוסיף? ואפשר להוסיף לבית שער הכוונות. נו, מה שהיום התחלנו. אז בית שער הכוונות והקדמת פי חכם. אבל קודם הקדמת פי חכם. וכמה שנוכל לסבול, ואחר כך בית שער הכוונות. הסדרן, איפה הוא?
כאן. אז בשעה 8:15 תהיה לנו תפילה, ובשעה 9 סעודה. תורני מטבח, יורדים עכשיו למטבח, ספרים להחזיר למקום, וכוסות לזרוק לפח.